שלום לכולם, לפני שנתחיל, נזכיר קודם את האנשים שבזכותם השיעור עלה לאוויר. השיעור היום לעילוי נשמת משה יוסף, בן שמעון ושושנה, שהיום עלו שנתיים לפטירתו. משה אהב את הבריות, אהב את התפילה, היה דואג למניין למתפללים. השיעור היום גם לעילוי נשמת סבא וסבתא של אחד הלומדים, הסבא, משה, בן שלום יוסף גולדמן, זיכרונו לברכה, שהיום היורצייט שלו הלך לעולמו כ"ד שבט תשמ"ד, והסבתא חיה בת רב צבי גולדמן, זיכרונה לברכה, הלכה לעולמה דלת מרחשוון תשמ"ה, והשיעור גם לעילוי נשמת רותי בת זילפה גרינברג, זיכרונה לברכה. בעזרת השם של הנשמות תהיה עלייה בזכות התורה, השיעור זה באמת בזכותם. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתם. בואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף י"ד במועד קטן. נתחיל בתחילת פרק ואלו מגלחין בסוף העמוד הקודם, ונסיים שתי שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 17 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך ונראה עוד שני דברים שאסור לעשות אותם במועד. בחלק השני נתחיל לגלוש לעבר נושא חדש, וזה דיני אבלות שילווה אותנו בזמן הקרוב. אז החלק הראשון אומר את המשנה, אסור לגלח, כלומר להסתפר, להתגלח, וגם אסור לחבס במועד, אלא אם כן, היה לו איזשהו אונס והוא לא יכל לעשות את זה לפני, אז מותר. זה באופן כללי. את הגמרא לגבי זה נחלק לשני סעיפים, אחד קצר, אחד ארוך. סעיף ראשון קצר, זה למה זה אסור? הרי אמנם זה מלאכה, אבל זה לצורך המועד, וזה לא תרחה. למה שיהיה אסור? עונה הגמרא, באמת כאן זה איסור מסוג אחר. זה לא כמו כל האיסורים שראינו עד עכשיו, שזה בעיקר עניין של תרחה, אלא כאן זה גזרה מיוחדת שלא ייכנסו מנובלים לרגל. כלומר, אנחנו רוצים שאנשים יסתפרו ויחפשו לפני החג, ולא יאמרו לעצמם, לא נורא, אני אעשה את זה בכל המועד, לכן אוסרים לעשות את זה בכל המועד, וכך אנשים ידאגו לעשות את זה לפני. זו הסברה, וסברה דומה מצאנו גם לגבי אנשי המשמר, כלומר, הכהנים שזה התור שלהם לעבוד במקדש, ואנשי המעמד, שזה הישראלים, שזה התור שלהם ללוות את אותם כהנים בתפילות, שגם הם לא מגלחים ולא מספרים בכל אותו שבוע, חוץ מיום שישי, בשביל שלא ייכנסו מנובלים לשבוע שלהם. ועד כאן הסעיף הראשון, למה זה אסור. הסעיף השני זה מה המקרים שבהם בכל זאת זה מותר. מקודם אמרנו בקצרה אם יש לו איזשהו אונס, עכשיו נפרט. אז במשנה המקרים הם כאלה. לגבי להתגלח ולחבס, אז מי שבא באמצע חול המועד ממדינת הים, או מבית השבי, או מהכלא, או שהוא היה בנידוי ורק עכשיו התירו לו את הנידוי, וגם מנודה לא מחבס ולא מגלח, או שהוא נדר לו לחבס ולא לגלח, ורק עכשיו הוא הצליח להישאל על הנדר שלו, בכל המקרים האלו הם לא יכלו לעשות את זה לפני, לכן מותר. בנוסף לזה, לגבי להתגלח, המשנה מתירה גם לנזיר שסיים את הנזירות וכשמסיימים צריכים להתגלח, או שהוא נטמע באמצע וגם אז הוא צריך להתגלח והוא מתחיל מחדש, וגם היא מתירה למצורע שסיים וגם כן צריך להתגלח בסיום. זה לגבי להתגלח. לגבי לחבס, המשנה מתירה גם כן לאנשים שיש להם הפרשות מלוכלכות, שזה זווים, זוות, נידות, יולדות, הם חייבים לחבס, אחרת לא יהיה להם בגדים, וגם מי שניתר מטומאה כזאת שגם הבגד שלו נטמע ועכשיו הוא הולך לטבול את הבגד, אז לפני שהוא מטביל אותו הוא יכול לחבס אותו שלא יהיה חציצות. עד כאן המקרים במשנה. עוד פעם לסיכום, הבא מדינת הים, מבית הכלא מנודה או מי שנדר יכולים לחבס ולגלח, בנוסף נזיר ומצורה יכולים לגלח, ובנוסף זווים, זוות, נידות, יולדות ומי שמתאר את הבגד שלו יכולים לחבס. עד כאן המקרים במשנה. בגמרא לגבי זה נראה היום שלושה דיונים. דיון ראשון, שואל רבי זרע, מה לגבי אונס אחר? למשל, מישהו שאיבד משהו יקר רגע לפני הרגל, והוא היה מאוד טרוד בלחפש אותו, ולכן הוא לא הספיק להסתפר ולחבס. האם המקרים במשנה הם רק דוגמאות, ובעצם חזל התירו כל סוג של אונס, ואז גם כאן מותר? או שמתירו דווקא אנשים כאלה שכולם יודעים עליהם? כשמישהו משתחרר מהכלא, כולם שומעים, כשמצורע ניתר, כולם יודעים על זה, זה מותר, כי כשהוא יחבס באמצע הרגל, כולם יודעים למה הוא לא הספיק לפני. אבל אונס כזה שהוא איבד משהו, ואף אחד לא יודע עליו, יראו אותו פתאום מחבס באמצע המועד, הם לא יודעים למה הוא מחבס, ויחשבו שסתם הוא מתיר לעצמו, וזה יגרום לזלזול בכל המועד, אז אולי בזה אסור. זו השאלה של רבי זעירא, ועונה אביי שבאמת אסור, כי אומר, אי אפשר לחלק בגזרות דרבנן שלחלק מותר, לחלק אסור, אם מחלקים זה צריך להיות מאוד ברור לכולם למה חילקנו, וכשאביי אומר את זה, הוא אומר את זה בצורה של ביטוי מתחום אחר לגמרי, וזה יאמרו כל הסריקן אסורין, סריקי ביתוס מותרים, מה הכוונה? זה מתחום אחר לגמרי כאמור, ממצות, חזל אסרו לעשות מצות מצוירות עם כל מיני ציורים או צורות, כי זה לוקח זמן, ובזמן הזה המצה יכולה להחמיץ, אבל היה אחד שקראו לו ביתוס, שהיה לו דפוס, כלומר, צור צורה כזאת שיכול ברגע אחד לעשות את הצורה הזאת, והוא שאל האם מותר לו, כי אצלו אין את החשש שזה יחמיץ, כי זה מהיר. אבל הם אמרו לו שאסור, כי אנשים לא הבינו למה לא מותר ולאחרים אסור. יאמרו, כל הסריקין אסורין ורק סריקי בייטוס מותרין, אי אפשר חלק ככה בגזרות חזל, זה יבלבל אנשים, זה יגרום לזלזול, לכן אסור. וגם כאן אומר הבאי שאסור, אלא רק באונסים כאלה, שכולם יודעים עליהם, שם מותר. זו התשובה של הבאי, ואם זה באמת נשאר, אבל רבי זרע לא מוותר. הוא שואל, רגע, הרי יש עוד מקרה שבו מתירים לחבס, זה לא כתוב במשנה, אז רבי יוחנן אמר את זה, וזה אדם שפשוט אין לו עוד חלוקים, יש לו חלוק אחד, מה יעשה? הוא צריך לחבס, אז זה מותר, אז למה שם אתה לא חושש ממה יחשבו? עונה לו הבאי, שמה כולם יודעים שיש לו חלוק אחד, כי הדרך שהם היו לובשים זה שהיה להם חלוק, ועל החלוק היה חגורה, ומעל כל זה היה מעיל. עכשיו, לאדם שיש לו כמה חלוקים, אז כשהוא מחבס חלוק אחד, בינתיים הוא לובש חלוק אחר, אבל אותו אדם שאין לו עוד חלוקים, אז כשהוא מחבס את החלוק היחיד שלו, בינתיים הוא שם רק את המעיל, ובשביל שהמעיל לא ייפתח וזה יהיה לו צנוע, הוא שם את החגורה של החלוק מעל המעיל. עכשיו, כשאתה רואה מישהו לובש מעיל עם החגורה של החלוק מעליו, אתה מבין שבעצם אין לו שום חלוק מתחת, כי הוא מחבס את החלוק היחיד שלו. אז גם שם, כולם יודעים למה הוא מחבס בחול המועד, כי אין לו עוד חלוק, ולכן גם שם התירו, אבל אדם שסתם איבד משהו, אנשים לא יודעים על זה, ולכן אי אפשר להתיר. עד כאן עיקר הסעיף הראשון, אבל רגע לפני הסוף יש כאן עוד קטע קטן, וזה עוד גרסה על השאלה של רבי זרע, וזה הגרסה של רב אשי. אומר רב אשי, לגבי סתם אדם שאיבד, גם רבי זרע ידע שברור שאי אפשר להתיר, כי אף אחד לא יודע על זה, אלא מה שרבי זרע שאל עליו זה לא לגבי סתם אדם, אלא לגבי אדם שהוא אומן, למשל הספר של העיירה, ורגע לפני אחר כולם באים אליו להסתפר, והם רואים שהוא מאוד טרוט תוך כדי התספרות בלחפש משהו, אז כולם יודעים שהוא איבד, אז אולי כאן זה כבר מספיק מפורסם בשביל שנתיר לו כן להסתפר בתוך המועד, כי כולם יודעים, זו הגרסה השנייה לשאלה, ובגרסה הזאת הגמרא נשארת בתיקו. ועד כאן הסעיף הראשון, מה לגבי אדם שנאבד? אם זה סתם אדם, המסקנה היא שאסור לו, אם זה אדם שכולם ידעו שנאבד לו משהו, בזה נשארנו בתיקו. הדיון השני זה באמצע עמוד א', וזה לגבי אחד מהתירים של המשנה, וזה מי שהגיע ממדינת הים, שגם הוא יכול להסתפר כשהוא מגיע באמצע המועד. אבל אומרת הגמרא שזה נכון רק לחכמים. לרבי יהודה זה לא נכון, כי אומרת שהשאלה הזאת, האם הוא יכול לחבס כשהוא חוזר מחול, היא בעצם תלויה בשאלה, האם בכלל מותר לו לצאת לחול. לפי חכמים מותר לצאת לחול, ולכן זה באמת נחשב אונס, וכשהוא חזר זה בסדר, הוא יכול להסתפר ולחבס. אבל לפי רבי יהודה אסור לצאת מארץ ישראל לחול, וממה אלה, מה עשית שם בכלל? זה לא נקרא אונס, היית אמור להישאר בארץ. ולכן כשאתה חוזר, אסור לך לספר ולחבס. זה מה שאומרת הגמרא בהתחלה, שלחכמים מותר לצאת ולכן מותר לספר, ולרבי יהודה אסור לצאת ולכן אסור לספר. אבל שלב שני בא רבה ואומר, האמת היא זה לא כזו מחלוקת קיצונית. כלומר, הכל תלוי בלמה הוא יוצא. אם הוא יוצא לשוט, כלומר סתם לטייל, כולם יודעים שזה אסור, וממילא כשהוא חוזר במועד, גם אסור לו לספר ולחבס, זה מצד אחד. מצד שני, אם הוא יוצא בשביל להתפרנס, כי בארץ הוא לא מצליח, אז כולם יודעים שמותר בשביל זה לצאת לחול, וכשהוא יחזור באמצע המועד, יהיה לו מותר לספר ולחבס. אז במה המחלוקת? המחלוקת באיזשהו מצב ביניים שיש לו פרנסה בארץ, אבל הוא חושב שבאמריקה הוא ירוויח יותר. וזה חכמים מתירים לו, מותר לצאת לחול גם בשביל פשוט להרוויח יותר, ואילו רבי יהודה אוסר, צריך להישאר בארץ. וממילא, כשהוא חוזר, לחכמים יהיה מותר לספר ולחבס, ולרבי יהודה יהיה אסור. זה רבה, ששוב, לשוט לפי כולם אסור, להתפרנס לפי כולם מותר, להרוויח, בזה המחלוקת, אבל הגמרא מקשה עליו. הקושייה היא מברייתא, ששם אומר רבי את המשפט הבא. נראים דברי רבי יהודה שאסור כשהוא יצא שלא ברשות, ונראים דברי חכמים שמותר כשהוא יצא ברשות. עכשיו, למה רבי מתכוון? אז אם נבין לא כמו שרבה אמר, כלומר שנבין שבאמת יש פה מחלוקת קיצונית, שחכמים תמיד מתירים לצאת ורבי יהודה תמיד אוסר, אז אפשר להבין את רבי שהוא זה שבא ועושה את הפשרה של רבה. כלומר, שהוא אומר, אני מסכים עם חכמים כשהוא יוצא להתפרנס, שאז לדעתי מותר ולכן גם מותר לחבס, ואני מסכים עם רבי יהודה כשהוא יוצא סתם לשוט, שאז אסור. אבל אם נבין כמו רבה, שאת הפשרה הזאת עושים בדברי רבנן ורבי יהודה עצמם, כלומר שבמקרים הקיצוניים הם בכלל לא נחלקו, שבלשוט שני מודים שאסור ולהתפרנס נס שני מודים שמותר, אז מה הפשרה שרבי עושה? הרי גם הם מסכימים לפשרה הזאת. אז מה זה? אני מסכים לא כאן ואני מסכים לא כאן. גם הם מסכימים בזה. זו הקושייה על רבה. הגמרא קצת אומרת את זה יותר בעריכות. מי ששומע את הגרסה של השיעור הזה עם הקטע שבו אנחנו קוראים בגמרא, אז נסביר את זה שמה. בכל אופן, זו הקושייה. אבל זו עונה הגמרא, לא הבנת את רבי. כלומר, אתה בקושייה חשבת שיש את רבי יהודה, יש את רבנן, ואז יש את רבי שהוא חולק עליהם והוא בא לומר מה הוא חושב. ואז ממילא אתה חושב שהוא צריך לומר אחרת מהם. הם לא עושים פשרה והוא כן עושה. עושה פשרה. אבל זה לא הכוונה. אלא באמת רבי לא התכוון לומר מה הוא חושב, אלא הוא התכוון להסביר אותם, את רבנן ורב יהודה. והוא הסביר אותם בדיוק כמו שרב הסביר אותם. כלומר, מה שהוא התכוון לומר, בדיוק כמו שרב אמר, שבלשות נראים דברי רב יהודה לרבנן, כלומר, הם מסכימים לרב יהודה שזה אסור, ולפרנסה נראים דברי רבנן לרב יהודה שזה מותר, והמחלוקת היא רק בלהרוויח. כלומר, בקיצור, רב אומר שבלשות כולם יודעים שאסור, להתפרנס כולם יודעים שמותר, המחלוקת היא בלהרוויח, וזה בדיוק מה שגם רבי אמר בברייתא. ועד כאן הדיון השני לגבי יציאה לחול. אם מותר לצאת לחול, אז מותר גם לספר כשהוא חוזר. אם אסור לצאת לחול, אז אסור. המחלוקת היא מתי מותר ומתי אסור. שימו לב שאת כל זה הסברנו לפי האשכול, ברש"י יש הסבר אחר, וזה הדיון השני. הדיון השלישי זה לגבי קטן. אומר שמואל, אם קטן נולד בחול המועד, ודאי שמותר לספר אותו, כי לא יכולנו לספר לפני, הוא לא היה קיים, אין מצב יותר אנוס מזה. אבל מה לגבי קטן שנולד לפני חול המועד? האם מותר לספר אותו או לא? וזה שתי גרסאות בשמואל. לפי הגרסה הראשונה זה אסור, לפי הגרסה השנייה שמביאים אותה מימר או רב שישה, גם זה מותר. שוב, אם הוא נולד בחול המועד ודאי שמותר, אם הוא נולד לפני חול המועד, לגרסה הראשונה שמואל אוסר, לגרסה השנייה שמואל מתיר. אלה שתי הגרסאות, ועכשיו בא רב פנחס ומביא ראיה שמותר. עכשיו הראיה שלו מובאת בשתי הגרסאות, לגרסה הראשונה זה מובא כקושייה, כי הרי שמואל אמר לפי הגרסה הזאת שאסור, והנה יש פה ראיה שמותר, לגרסה השנייה לעומת זאת זה מובא כסיוע, אבל בכל אופן בשתי הגרסאות הגמרא דוחה את הראיה שלו. מה הראיה שלו שמותר? הראיה שלו זה מברייתא שמקשרת בין דיני חול המועד לבין דיני אבלות. וזה בעצם ההתחלה של הגלישה שלנו לתוך דיני אבלות. אומרת הברייתא, גם לאבל אסור לגלח ולחבס, וגם לאבל יש את כל היתרים שהוזכרו במשנה. כלומר, אם הוא במקרה יצא מבית האסורים ואז פתאום הוא נהיה אבל, אז מותר לו. זה מה שכתוב בברייתא, ובא רב פנחס ומדייק שגם ההפך נכון. כלומר, שכל מה שכתוב במשנה שמותר בחול המועד, אז גם לאבל מותר, וממילא כל מה שאסור במשנה בחול המועד, אז גם לאבל אסור. עכשיו, מה זה קשור לקטן? אם נאמר שלקטן אסור לגלח בחול המועד, אז לפי הקישור שעשה רב פנחס, זה אומר שגם אסור לו לגלח באבלות. והרי זה לא יכול להיות. הרי לקטן אין דיני אבלות, רק עושים לו קרע בבגד בשביל שכולם יפקו, אבל אין לו דיני אבלות. אז ממילא אם אין לו דיני אבלות, חייבים לומר, לפי הקישור של רב פנחס, שגם אין לו דיני חול המועד, כלומר שמותר לגלח קטן גם כשהוא נולד לפני חול המועד. אז זו הראיה של רב פנחס, מהקישור לאבלות, כמו שאין לו אבלות, גם אין לו חול המועד, ומותר. זו הראיה, אבל רבשי דוחה את זה, והוא אומר, הדיוק לא מוכח. כלומר, מה שהברייתא אמרה, זה שכל מי שהתירו לו בחול המועד, גם התירים לו באבלות. אבל זה לא אומר שגם חייבים לומר את ההפך. לא חייבים לומר שכל מה שאסור בחול המועד, גם אסור באבלות. וממילא יכולת שהקטן אסור בחול המועד, כלומר אסור לגלח אותו, אבל עדיין הוא מותר באבלות, כלומר אין לו דיני אבלות, ובקיצור, אין מכאן ראיה שלקטן אסור לגלח בחול המועד, וכאמור, בגרסה הראשונה, הראיה של רב פנחס הובאה כקושייה על שמואל, ואז רב אשי בא לתרץ. בגרסה השנייה, רב פנחס בא כסיוע לשמואל שמתיר, ואז ברב אשי ודחה את הסיוע. ועד כאן הדיון השלישי לגבי היתרים להתגלח בחול המועד, ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור, הגענו בערך לשליש העליון של עמוד ב'. החלק השני מובא כאן בדרך אגב, וזה שתוך כדי הדיונים, פעמיים יצא שנביא ראייה מהמשנה שלנו, לכן לכאורה זה מובא כאן, ומתוך החלק הזה מחר ניכנס עוד יותר לעומק לדיני אבלות. את החלק הזה נחלק לשלושה סעיפים, כששלושתם עוסקים באנשים שיש להם דינים של צער, שזה אבל, מנודה ומצורע, והשאלה היא, האם הם נוהגים את הצער הזה גם במועד? בסעיף הראשון נדבר על אבל במועד, בסעיף השני על מנודה במועד, ובסעיף השלישי על מצורע במועד. אז סעיף ראשון, אבל במועד. אומרת הגמרא, אין אבלות במועד, כי הרי אבלות זה מצווה פרטית, ואילו המועד כתוב ושמחת בחגיך, שזה מצווה של הרבים, אז מצווה פרטית לא דוחה את המצווה של הרבים, לכן אין אבלות. והגמרא מדגישה שזה נכון בין אם הוא נפטר לפני הרגל, שאז יש אבלות עד הרגל, ואז זה נפסק, ובין אם הוא נפטר בתוך הרגל, שאז אין אבלות בכלל באותו שלב, והראשונים אומרים שמשלימים את זה אחרי הרגל. יש מחלוקת בראשונים האם תוך כדי הרגל בכל זאת יש דיני אבלות שבצינה. בכל אופן, לסיכום, אין אבלות ברגל, זה סעיף ראשון. הסעיף השני, קצת מעל אמצע עמוד ב', זה כאמור, האם יש דיני נידוי ברגל? אדם שמנדים אותו, כי למשל הוא לא ציית לבית הדין, אז יש לו דינים שדי דומים לאבילות, שגם לא אסור לחבס ולהסתפר, והשאלה היא האם דיני הצער האלו נוהגים גם ברגל. עכשיו תשאלו, אם אבילות לא נוהגת ברגל, כי זה רק עשה של יחיד, ויש אומרים שזה דורייתא ובכל זאת לא נוהג ברגל, אז למה שדיני הנידוי כן ינהגו? הרי גם שם זה רק של יחיד, וזה גם לא דורייתא, אז יש מפרשים שכאן מחמירים יותר, כי זה נוגע לכל הציבור, כשלא מצאתים לבית הדין, יש אומרים שחכמים עושים חיזוק לדבריהם יותר מדורייתא. בכל אופן, זו השאלה, האם זה נוהג ברגל? וכאן יש לנו שתי דעות, רב יוסף אומר שכן, אביי אומר שלא. רב יוסף אומר שכן, והוא מביא לזה ראה מברייתא. הברייתא אומרת שגם במועד, הבית דין עובד כרגיל, הוא דן דיני נפשות, מכות, כלומר דיני מלכות, ודיני ממונות. עכשיו, הרי כשבית דין עובד, זה לא כמו היום בבתי משפט שדיונים מתפרסים על פני שנים. הם דנים, באותו יום גוזרים את הדין, ומבצעים אותו, ואם למשל, אם ידונו שמישהו חייב כסף, הוא לא יסכים לשלם, יצטרכו לנדות אותו. גם זה עוד באותו יום. אז זה אומר שאם בית הדין עובד במועד, אז גם דיני הנידוי עובדים במועד. אז הנה ראיה שיש נידוי במועד. זו הראיה של רב יוסף, אבל הבית דוחה את זה, והוא אומר לו, יכול להיות שהכוונה היא שהם רק מעיינים בדין, אבל את גזר הדין בפועל הם לא פוסקים עד לאחרי המועד, והבית מביא לזה ראיה מזה שהם דנים דיני נפשות במועד. הרי לא יכול להיות שמוצאים להורג במועד, כי הרי כשמוצאים להורג אסור לאכול באותו יום, והרי במועד צריכים לסמוח ולאכול. אז הנה אתה רואה שלגבי נפשות לפחות, הברייתא לא התכוונה שהם גם גוזרים בפועל את גזר הדין במועד, אז אותו דבר גם לגבי ממונות, וממילא לא חייבים לומר שהם מגיעים למצב של נידוי בכל המועד, כי אין נידוי בכל המועד. זו התחייה של אביי וראייה שלו מדיני נפשות, אבל רב יוסף דוחה את הראייה. הוא אומר, אי אפשר להבין כמוך שהם רק דנים בדין ולא גוזרים בפועל, כי זה נקרא עינוי דין. אם נותנים לנידון לחכות אפילו רק כמה ימים, זה עינוי דין. לא יכול להיות שעושים את זה, אלא אם דנים דיני נפשות במועד, אז גם מוציאים להורג במועד. וזה שאמרת, מה לגבי אכילה במועד? זה לא בעיה. הם ידונו בבוקר, עוד לא ייתנו את גזר הדין, ילכו לאכול, ואז לקראת הערב יבואו ויעשו את גזר הדין ויוציאו להורג עוד באותו יום. אז ראייה מדיני נפשות אין, בהחלט יכול להיות שכן עשו את זה במועד עצמו, וממילא רב יוסף כאמור אומר שגם את הנידוי היו עושים במועד עצמו. אביי עדיין חולק ואומר אולי ראייה מנפשות לא טובה, אבל בממונות עדיין יכול להיות שהם לא עשו את גזר הדין באותו יום וגם לא נידו באותו יום, כי לפי אביי כאמור אין נידוי במועד. אז בינתיים ראינו דעת רב יוסף, את הראייה שלו, את הדחייה של אביי ואת הדחייה של הדחייה, ועכשיו אנחנו עוברים לדעת אביי. אביי כאמור אומר שאין נידוי במועד, והראיה שלו זה מהמשנה שלנו. ולכן כאמור, אולי כל הסוגיה הזאת הובאה כאן, וזה שבמשנה ראינו שיש אנשים שמותר להם להתגלח ולהסתפר במועד, שאחד מהם זה מנודה שהתירו לו חכמים. מה הכוונה? אז אביי מבין שהכוונה היא שמנודה תמיד מתירים לו חכמים. כלומר, למנודה אין דיני נידוי במועד, וברגע שמגיע המועד הוא יכול להתגלח. זו הראיה של אביי. אבל דוחה הגמרא, זה לא הכוונה של המשנה. המשנה לא התכוונה שתמיד מתירים לכל מנודה במועד. באמת, יש נידוי במועד. אלא הכוונה היא שאם אדם ספציפי יצא שבדיוק במועד הוא בא לבקש שיתירו לו את הנידוי ויתירו לו במועד, אז הוא יכול להתגלח, אבל מנודים אחרים הם לא, כי יש נידוי במועד. אז עד כאן שתי הדעות. רב יוסף אמר שיש נידוי במועד, אביי אמר שלא. כל אחד מהם מביא ראייה, ולכל אחד מהם יש דחייה לראייה שלו, ובעצם נשארנו כאן בלי הכרעה. נחזור שוב על הראיות בסיכום של השיעור, וזה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה לגבי מצורע. גם המצורע, כמו אבל וכמו המנודה, יש לו דינים של צער, הוא פורע את צערו, הוא לא מסתפר, מדרבנן הוא גם לא מחבס, והשאלה גם לגביו, האם הוא עושה את זה גם במועד. וכאן, בניגוד לשני המקרים הקודמים, שלגבי אבל אמרנו שהוא לא עושה את זה במועד, לגבי מנודה ראינו מחלוקת, כאן לגבי מצורע, כולם מסכימים, אביי ורבא, שהוא כן עושה את זה גם במועד, רק שכל אחד מהם הביא מקור אחר. המקור של אביי זה שוב מהמשנה שלנו. המשנה כאמור אמרה שסתם ככה לא מסתפרים במועד, אבל יש אנשים שכן, ואחד מהם זה המצורע לטהרתו. כלומר, מצורע שסיים את תהליך הטהרה, הוא יכול לגלח שערו במועד, אבל מכאן מדויק שעד שהוא מסיים את התהליך שלו, הוא לא יכול להתגלח. כלומר, יש דיני מצורע במועד. זו ראיה של אביי, אבל את הראיה הזאת הגמרא דוחה, כי אומרת, יכול להיות שבאמת אין מצורע במועד, ובאמת היה מותר לו להתגלח עוד לפני שהוא סיים את התהרה שלו, ומה שהמשנה בא לחדש, זה שאפילו מצורע שסיים את התהרה, גם הוא יכול להתגלח במועד. למה זה חידוש? כי אנחנו יכולים לחשוב שאולי כדאי לגזור שאנשים לא יסיימו את תהליך תהרה שלהם במועד. נסביר את זה לפי הרשי של הכתב יד, כי אז אנשים שאמורים למשל להביא באדר את הקורבנות תהרה שלהם, יגידו לעצמם, למה לי עכשיו לעלות לירושלים? עוד חודש פסח, אני ממילא עולה לירושלים, אני אביא אז את הקורבנות שלי. ממילא לגבי חולין ותרומה, זה לא משנה לו, הוא לא מטמא אותם, זה רק נפקא מינה לקודשים, הוא יחכה עם זה למועד. לכן היינו חושבים שאולי כדאי לגזור שאנשים לא יוכלו להביא קורבנות טהרה של צרעת במועד, בשביל שאנשים לא ידחו דווקא למועד, כמה שמלן מהמשנה שלא דוחים אלא עושים את זה במועד, ובקיצור, אין ראיה מכאן שלמצורע אסור להתגלח במועד, יכול להיות שמותר לו, והמשנה באה לחדש שגם מותר כשהוא ניתר לגמרי. אז את הראיה של הבית דחינו, אבל לא את הדין, כי כאמור גם רב המסכים שמצורע כן נוהג את הדינים האסורים שלו במועד, רק שהוא מביא לזה ראיה אחרת. וזה מברייתא לגבי כהן גדול. עכשיו נקדים שכהן גדול מבחינה מסוימת הוא כאילו חי במועד כל השנה. מאיזה בחינה? מבחינת אבלות, שכמו שראינו מקודם בסעיף הראשון שהאבלות לא דוחה את המועד, אותו דבר גם האבלות לא דוחה את הכהן הגדול. כלומר, הכהן הגדול מקריב גם כשהוא אבל, אז מהבחינה הזאת הכהן הגדול הוא כאילו כל הזמן בתוך מועד, ובכל זאת, עכשיו לברייתא, אומרת הברייתא, גם לכהן הגדול יש דיני מצורע. כלומר, שאם הוא מצורע, גם הוא לא מסתפר. אז הנה אנחנו רואים שדיני הצרת דוחים את דיני הכהן הגדול, אפילו שהכהן הגדול הוא כביכול נחשב בתוך מועד, אז מכאן שדיני הצרת גם ידחו את המועד. אז יש דיני מצורע במועד, אסור לו להסתפר גם במועד, זו הראיה של רבא, והגמרא מסיימת שמע מינה, כלומר זאת באמת ראיה טובה, ועד כאן שלושת הסעיפים של החלק השני של השיעור, האם יש אבלות במועד, האם יש דיני נידוי במועד, והאם יש דיני מצורע במועד. לסיום רק נדגיש לגבי מצורע, כמובן שלא התלבטנו לרגע האם הוא נשאר תמה במועד, ודאי שהוא נשאר תמה. כל ההתלבטות הייתה לגבי דיני הצער שלו, למשל שהוא לא מסתפר, והמסקנה של זה זה שכן יש אותה במועד. עד כאן החלק השני, ובזה הגענו לשתי שורות לפני סוף עמוד ב', ונחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו עוד שני דברים שאסור לעשות אותם בכל המועד, וזה להסתפר ולחבס, אפילו שזה מלאכות שהן לצורך המועד, והן לא תרחה גדולה, בכל זאת הן אסורות בגזרה מיוחדת, וזה שלא ניכנס לרגל כשהוא מנובל, אלא יעשה את זה לפני. אבל יש מצבים שהוא לא יכל לעשות לפני, ואז מותר, כמו מי שהשתחרר מבית האסורים, מגיע ממדינת הים וכו'. זה היה במשנה. בגמרא ראינו לגבי זה שלושה דיונים. דיון אחד, מה לגבי אונס אחר? למשל, אדם שאיבד משהו רגע לפני החג והיה טרוד בזה ולכן הוא לא הספיק להסתפר ולחבס. אז אם מדובר בסתם אדם, אביי אמר שאסור, כי אנשים לא יודעים שהוא איבד משהו ולא מבינים למה הוא פתאום מספר באמצע החג. אבל אם מדובר באדם שכולם היו אצלו, למשל הספר של העיירה, וממילא כולם יודעים שהוא איבד כי הם ראו אותו טרוד, אולי אצלו זה מותר, ובזה הגמרא נשארה בתיקו. זה היה הדיון הראשון. בדיון השני דיברנו על היתר של מי שהגיע מחוץ לארץ, שבמשנה כתוב שמותר, אבל הגמרא אומרת שזה בעצם תלוי האם בכלל היה מותר לו לצאת לחול. לפי רבנן היה מותר לו ולכן מותר, אבל לפי רבי יהודה אסור לו ובאמת אסור. אבל ברבא ואומר, זה לא כזו מחלוקת קיצונית, זה תלוי למה הוא יצא לחול. אם הוא יצא לשוט, כלומר סתם לטייל, אז באמת אסור לפי כולם. אם הוא יצא לפרנסה, למזונות, אז מותר לפי כולם. המחלוקת במצב ביניים של להרוויח, ששם הרבנן מתירים ורבי יהודה אוסר. הגמרא מקשה עליו מברייתא, ששם רבי בעצם אומר את מה שרב אמר, אבל הוא מציג את זה כדעת עצמו ולא כדעת רבנן ורבי יהודה, כלומר לדעתו הם כן החלקו בזה, ורק הוא זה שאומר שבלשות הוא סובר שאסור כמו רבי יהודה, ובפרנסה הוא סובר כמו רבנן שמותר, זו הקושייה, אבל מתרץ את הגמרא לא, רבי לא הציג את דעת עצמו, הוא התכוון להציג אותם בדיוק כמו שרב עשה, שבלשות כולם אוסרים, ולפרנסה כולם מתירים, והמחלוקת הוא רק בלהרוויח, וזה היה הדיון השני. הדיון השלישי היה לגבי תינוק שנולד, וכאן ראינו שתי גרסאות. לפי גרסה אחת, אם הוא נולד במועד, מותר לגלח אותו, אבל אם הוא נולד לפני המועד, אסור. לפי גרסה שנייה, גם לפני המועד מותר. ורב פנחס מביא ראיה שמותר, מברייתא שמקשרת בין דיני המועד לבין דיני אבל, שגם לאבל אסור להתגלח ולחבס, והברייתא אומרת שלכל מי שהותר במועד לעשות את זה, אז גם מותר במצב של אבלות, ורב פנחס מדייק שגם להפך, שכל מי שאסור במועד גם אסור באבלות. עכשיו, הרי ברור שלקטן אין דיני אבלות, ממילא חייבים לומר שגם אין לו איסור להתגלח במועד, כי יש קשר דו-סטרי לפי רב פנחס, אז מכאן ראיה שמותר לו, אבל רבה שהיא דוחת הראיה אין קשר דו-סטרי. יכול להיות שלקטן אין דיני אבלות, אבל בכל זאת יש לו דיני מועד ואסור לו להתגלח. זה היה הדיון השלישי, וזה היה החלק הראשון של השיעור לגבי למי מותר להתגלח ולחבס במועד. בחלק השני, אגב החלק הראשון, עברנו לשאלה האם אנשים שיש להם מצווה להיות בצער, שזה אבל, מנודה ומצורע, האם זה נוהג גם במועד, וחילקנו את זה לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון דיברנו על אבל ואמרנו שאין אבלות ברגל, כי ושמחת בחגיך גובר למצווה תעשה הפרטית של האבלות. אם האדם נפטר לפני הרגל, אז האבל אבל עד הרגל, ואז זה נעצר וזהו. אם זה קרה בתוך הרגל, אז פשוט דוחים את זה לאחרי הרגל, זה סעיף ראשון. בסעיף השני דיברנו על מנודה, האם יש נידוי ברגל, רב יוסף אמר שכן, אביי אמר שלא. רב יוסף שאמר שכן, ניסה להוכיח את זה מברייתא, שאמרה שדנים דיני נפשות ודיני ממונות במועד, והרי כשדנים אז גם מבצעים, ואם הוא לא יסכים אז ינדו אותו, כלומר הנה מנדים גם במועד, אבל אביי אחד זה אולי רק דנים בדין שלו, אבל לא מבצעים, כמו שלכאורה לגבי נפשות צריך לומר, כי הרי לא הורגים במועד. רב יוסף דחה את הראייה מנפשות, כי כן אפשר להרוג במועד, בכל אופן זו דעת רב יוסף, שמנדים גם במועד. אביי לעומת זאת אומר שלא, והוא ניסה להוכיח את זה מהמשנה שלנו, שאמרה שגם למנודה התירו חכמים לגלח במועד, ואביי מבין שהכוונה היא לכל מנודה, אבל דוחה הגמרא לא. הכוונה היא למנודה שיסתיים הנידוי שלו במועד, אבל לכל מנודה אולי לא, וזה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי, שאלנו אותה שאלה לגבי מצורע, האם גם הוא לא מסתפר במועד, וגם אביי וגם רבא אומרים שכן, כלומר אסור לו להסתפר במועד, וכל אחד מביא ראיה אחרת. אביי שוב מביא ראיה מהמשנה שלנו, שהמשנה אומרת שלמצורע, כשהוא ניתר, מותר לו להסתפר, משמע שעד עכשיו היה אסור לו, אבל הגמרא דוחה את זה, אולי גם עד עכשיו היה אסור, והמשנה באה לחדש שאפילו כשהוא ניתר, מותר לו, ולא גוזרים עליו. הסברנו מקודם למה שנחשוב שנגזור. רבא מביא ראיה מברייתא שאומרת שלכהן יש דיני מצורע, כלומר אסור לו להסתפר אפילו שכהן נחשב כמו מועד, ממילא גם במועד יש דיני מצורע, ואת הראיה הזאת הגמרא מקבלת. כל טוב.